שומעים?
גלי צהל, בכל מקום.
צהל השעה 7, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת מהליכוד בועז ביסמוט התייחס לביקורת על ההבטחות שניתנו במסגרת המסע ומתן הקואליציוני, וקרא ביומן הערב עם ירון וילנסקי, תורידו להבות, המילה האחרונה היא רק של ראש הממשלה.
אתה באמת חושב שפה הממשלה החדשה, אוהבים מאוד, יהיו קנטונים, אז לשוואי יש קנטונים בתוך הממשלה הזו, יש אוטונומיות, אז אין. יש ראש הממשלה, והוא מעל הכל. כל הרצון הוא פשוט פה עכשיו להלחיץ, 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 ופה להפוך את כל, כאילו, כל הממשלה החשוכה הזו שהולכת להיות.
עשרות התכנסו הערב מול משכן הכנסת במחאה השבועית של נחמה תאנה המתלוננת שטוענת כי נשיא ישיבת הר המור, הרב טאו, פגע במינית. תאנה מפגינה בדרישה שישמעו את העדות שלה ויזמנו את הרב לחקירה. שר התרבות היוצא חילי טרופר הגיע לתמוך בנחמה ואמר לא תישארי לבד.
יכול להיות שיש סעיפים של התיישנות מבחינת חוק, אבל על צלקות אין התיישנות. דיברת מעומק הלב שאתה רק רוצה שיקשיבו לך. אז אני באתי להקשיב. לבד לא תהי בדבר הזה.
מדבריו הביאה כתבתנו נועה ברנס. הפרקליטות הודיעה כי תערער על גזר דינו של תושב הדרום שפרץ לבית בנגב ותקף מינית ילדה בת 10 בזמן שישנה. הצעיר שהיה אז בן 17 הורשע בניסיון למעשה סדום ומעשה מגונה ונגזרו עליו 5 שנות מאסר בלבד. אביה של הילדה אמר בגלי צהל, הצדק איתנו.
כבר עברו שנתיים וזה עדיין לא נגמר. בלי שום סיבה, נלחמנו על זה שצדק יצא לאור. ולפחות אני רואה שיש ניסיון להחמרה. ברוך השם, היא משתקמת יפה ואנחנו מאוד שמחים לראות שהילה בת מצווה לא מזמן.
ראש ישיבת הר המור, הרב מרדכי שטרנברג, נפטר היום בגיל 74 בעקבות מחלה קשה. הרב שטרנברג היה מתלמידיו הקרובים של מנהיג הציבור הדתי-לאומי, הרב צבי יהודה קוק, ושימש כרב לאלפי תלמידים במגוון ישיבות. מועד הלווייתו טרם נקבע. כדורגל מגביע העולם בקטר 2022. קרואטיה פוגשת בשעה זו את יפן בקרב על מקום ברבע הגמר. בסיום הזמן התוצאה היא תיקו אחת והמשחק ממשיך להערכה. המנצחת מבין השתיים תתמודד מול הקבוצה המובילה במשחק בין ברזיל לקוריאה הדרומית שיערך הערב ב9. ידיעה שהעביר כתב חדשות הספורט בר פלג. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, גשמים צפויים לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. במדבר יהודה וים המלח, חשש קל משיטפונות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת שחרית פילזר, בצוות טלאור מאירסון ואור מטלון.
בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. לפרטים כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר.
שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסקט היומי של גלי צהל, הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה. כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם, משמרות הצניעות או משטרת הצניעות באיראן. האם סופן קרב? לא בטוח בכלל. אבל ברקע מחאות הנשים על החובה לעטות היג'אב, אותה רעלה מפורסמת, והדיווחים על כך שהתובע הכללי באיראן רמז כאילו הגוף המאיים כל כך והנורא כל כך עומד להתבטל, אנחנו מבקשים להבין מהי אותה משטרת צניעות, עד כמה היא פולשנית וחודרנית ומדירה שינה מעיני כל איראני ובעיקר איראנית. באמצעות עדויות של מי שחוו את האווירה המצמיתה כל כך, נרצה להבין יותר איך זה עובד באמת. לפני שנשמע את העדויות של מי שחוו את משמרות הצניעות על בשרם, נבין בכלל מה זה אומר, ממתי זה קיים? הדוקטור רז צימת, מומחה לאיראן, מהמכון לביטחון לאומי.
משמרות הצניעות במתכונת כזו או אחרת הן תוצאה ישירה של המהפכה האסלאמית ב-1979, ובעיקר של ההחלטה שהתקבלה זמן קצר לאחר המהפכה לכפות את כפיית הרעלה על נשים, למרות שצריכים לזכור שקוד הלבוש האסלאמי כולל גם למשל איסור על גברים להסתובב עם מכנסיים קצרים ותספורות מערביות, אבל עיקר האיסור נוגע כמובן לרעלה, לצורך של נשים לעטות את הרעלה. בשנים הראשונות שלאחר המהפכה פעלו מה שנקרא ועדות המוסר, הקומיטה, שהן הנגש היו אחראיות להסתובב ברחובות ולכפות או לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי, אלא שבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הוועדות האלה בעצם שולבו יחד עם המשטרה הרגילה ועם מה שכונה הז'נדרמריה במסגרת כוחות ביטחון הפנים שהוכפפו למשרד הפנים. זה בעצם היה השלב הבא. השלב האחרון שבו אנחנו נמצאים בעצם עד היום, זה השלב שבו הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד, כשנבחר כנשיא ב-2005, לאחר 8 שנים של שלטון רפורמיסטי יותר מתון, בהנהגתו של הנשיא מוחמד חתמי, הוחלט אז להגביר את אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, במידה רבה כתגובת נגד לתקופתו של חתמי, ואז בעצם הוחלט על הקמתה של משטרת הצניעות במתכונת הנוכחית שלה, שהיא פועלת בעצם באופן עצמאי, אומנם במסגרת כוחות ביטחון הפנים, אבל במנותק מהמשטרה הרגילה.
ליפית אמרני, שעלתה מאיראן לפני 20 שנה והעבירה את נעוריה תחת עינם הפקוחה של משמרות הצניעות, הזיכרון משם עדיין מוחשי ביותר.
קראו לי עשרות פעמים על האיפור שלי, על הלבוש שלי, על הגרביים. פעם היו ממש, אני לא יודעת היום כמה זה מה שהיה כמו פעם, על הגרביים הדקות. למה הגרביים דקות, או למה אין גרביים, בטח שקראו לי כמה פעמים, מול העיניים שלי עשרות פעמים תפסו אנשים, שמו אותם במכוניות של סיירת הרשת ולקחו אותם. הייתה לי חברה מבית ספר, לא יהודיה, גויה, שיום אחד יצאנו ביחד מבית ספר, אני אף פעם לא אשכח את זה. זה היה בסוף, נראה לי בגילאי 17 וכל זה, והיא הייתה, היה לה שער מאוד ארוך, והשער שלה היה בחוץ מההיג'אב, תמיד היו מסתובבות ככה אנשים, ואז באו העירו לה על זה שהיא צריכה להכניס את השער, והיא התפקחה איתם, ופשוט תפסו אותה ולקחו אותה. אני זוכרת שאבא שלה, לא ידע ממנה יומיים איפה היא נמצאת, עד שהלכו, שמו מלא כסף עד ששחררו אותה. זה קרה מול העיניים שלי.
נתי טוביאן הוא חוקר תקשורת ויזואלית בפרסית, ועלה לישראל עוד לפני יפית, ב-1988. גם הוא לא מצליח לשכוח את משמרות הצניעות, ובעיקר את ניסיונותיה של דודתו לחמוק מהם.
אני זוכר שכשהיינו צריכים לצאת עם דודה שלי, והיא רצתה למשל ללבוש משהו שלא מכביד עליה, הייתה צריכה להלביש על הידיים שלה מין שרבולים כאלה מגומי, כדי שהזרועות לא יהיו חשופות. לאט לאט כמובן העסק הזה, וזה צריך לציין, בזכות המאבק העיקש של הנשים, וזה צריך לזכור, הנשים התמודדו עם הדברים האלה, כבודדות, אם היו מתארגנות בתור קבוצה, עם מנהיג, מיד היו זוכות לטיפול בגרשיים מצד המשטר, והעסק הזה היה נגמר.
יפית אמרני חוזרת איתנו שוב לימיה כנערה, והפעם מדברת על הסכנות של ללכת יד ביד, עם בן, עם גבר, ברחוב.
אני לא היה לי גם חיים נוחים, זה מאוד קשה בשביל בחורה, מאוד, בחורה צעירה בגילאים, בוא נגיד כמו שאמרת, 14-18, להסתובב, אני לא יכולה להסתובב איך שאני רוצה, אני לא יכולה לצאת איך שאני רוצה, אני לא יכולה לחזור איך שאני רוצה, נגיד יותר שעות מאוחרות, זה גם מפחיד, מפחיד בחינה הזאת שגם יכולים להגיד לך למה יצאת, נגיד אתה לא יכול לצאת, עם בחור יד ביד, בלי שהם, זה בעלך. הם יכולים לקחת אותך, לשים אותך בכלא. זה מאוד, אני לא יודעת, אומרים שזה קצת השתנה בזמן האחרון, אני לא יודעת, כמה זה באמת נכון, אני כבר 20 שנה לא שם, אבל עדיין זה מאוד בעייתי. פעם היו לוקחים אותם והיו בחור ובחורה שיוצאים ביחד, הולכים, הופכים אותם לבעל ואישה, אתה ידעת את זה?
נתי דוביאן נזכר גם בפחד מפני מכוניות משמרות המהפכה שפטרלו ממש באתרי הבילוי.
אני כילד זוכר שכשהיינו הולכים לפארקים, אז היו מגיעים מכוניות, היו מגיעות מכוניות, לנד קרוזרים של משמרות המהפכה, עם הלוגו של משמרות המהפכה ולא של כוחות ביטחון הפנים, היו יוצאים מהניידת 3-4 לובשי מדי משמרות המהפכה, חמורי סבר, חמושים, ואבוי לך, אם מישהו היה מתעסק איתם, היה כבר מקבל בראש. חלק כמובן היה גם לשמור על הסדר הציבורי, וכמובן גם להכיל את החוק האסלאמי.
אז בואו נלך רגע אחורה. מהו בעצם החוק האסלאמי? מה בעצם אסור? דוקטור רז צימץ, סוקר.
אז האיסור באופן עקרוני הוא איסור גורף, מדובר על, זאת אומרת, כפיית הרי עליי, היא כפייה גורפת, מדובר על כל נערה ואישה במרחב הציבורי, זה לא משנה אם היא מוסלמית או לא מוסלמית, אם היא איראנית או תיירת זרה, כל עוד היא נמצאת במרחב הציבורי, היא מחויבת לעטות את הרעלה. עכשיו, תראה, לאורך השנים היו שינויים כאלה ואחרים, אם אחרי המהפכה הקפידו שהרעלה תהיה שחורה ושאף... אף שערה לא תבצבץ מתוך הרעלה, הרי שלאורך השנים גם המשטר הגמיש את מדיניותו, וגם התיר צבעים שונים של רעלה, וגם נשים שיצאו החוצה עם מעט שערות מחוץ לרעלה, לא בהכרח נעצרו. זה גם עניין של תקופות, בדרך כלל אנחנו היינו עדים לגלים יותר משמעותיים של אכיפת החוק הזה לקראת הקיץ, כשנראה היה שיש התעורפפות במשמעת, בתקופות מסוימות, כמו למשל בקיץ האחרון, אנחנו יכולנו להצביע על החרפה במדיניות אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, שאותה יכולנו לקשר לעובדה שהיה שינוי שלטון באיראן, אחרי הנשיא רוחני בנשיא יותר שמרני, יותר רדיקלי בדמותו של אברהים רייסי, אבל באופן עקרוני אפשר לומר שהחוק הוא גורף. כמובן שבערים המרכזיות למשל יש יותר הקפדה, אנחנו כמובן זוכרים את המקרה הטרגי שהוביל למחאות האחרונות, מותה של מסה אמיני, שהתרחש כאשר אותה צעירה קורדית, ביחד עם משפחתה לביקור בטהרן, וברגע שיצא מתחנת המטרו, עצרו אותה. אז באמת בערים המרכזיות יש יותר אכיפה.
יפית אמרני אומרת שהחששות מפני המשטר הביאו אנשים לשימוש בכדורים פסיכיאטריים.
כל שנייה שאתה הולך ברחוב, יש איזה שוטר רע שעומד מעל הראש שלך, ושאומר עליך מה לעשות. זה אומר שזה, חוץ מזה שזה פוגע בגוף, באיזשהו שלב, שנגיד, תופסים את אותו אישה או אותו בן אדם, ושמים את זה במכונית של המשטרת המהפכה ולוקחים אותה, זה גם פסיכולוגית, משחק עם הנפש של האנשים, זה בכוונה הם עשו את זה, בכוונה הם עשו את זה כדי לשחק עם הנפש של האנשים, בגלל, אני יכולה להגיד לך שאני מדברת עם המון המון אנשים באיראן, והם מספרים לי שהחברות שלי אומרים, תקשיבי, יפית, 80% מהאנשים פה הם תחת כדורים פסיכולוגיים. אם הם לא לוקחים את הכדורים האלה, הם לא יכולים להתקיים. יום בבוקר הם קמים ולוקחים כדור כדי שהם יוכלו לנשום. מרוב שהם משחקים איתם גם בנפש שלהם, בלב שלהם, זה לא רק על... זה לא מדובר רק על ההיג'אב, ולא מדובר רק על... באמת, אתמול דיברתי עם חבר, והוא סיפר לי, שרוב העם רוצה לשמור את היחסים הדיפלומטיים האלה עם נציגי משטר, הם לא, אנשים רוצים שהמחאות שלהם יכירו על ידי המדינות הדמוקרטיות, כי נמאס להם כבר, זה לא רק מדובר על נשים, מדובר על כל האנשים שהם נמצאים שם, הם כבר לא יכולים להגיע, לא יכולים להגיע, הקול שלה, הם מרגישים שהקול שלהם לא מגיע לכל העולם, תופסים את האנשים בגלל זכות הדיבור שלהם, שמים אותם בכלא, אונסים אותם, רוצחים אותם על כלום, וזה פשוט משהו שזה לא הגיוני בדור שאנחנו בשנת 2022, זה לא הגיוני מה שקורה פה.
אז איך עובדת האכיפה? ניגשים לכולם, או כולן ליתר דיוק, כל הזמן, או מתגמי כזה, מעט לעט? דוקטור רז צימת מסביר.
אז זה באמת, זה באמת מסוג הדברים שנורא משתנים, וזה תלוי, זה תלוי גם בנסיבות, גם בזמנים, ואפילו במצב הרוח של אותם שוטרים. זאת אומרת, יש בהחלט מקרים שבהם מעכבים את האישה ונותנים לה דוח, או נותנים לה אפילו רק התראה. אבל שוב, למשל במקרה של מעשה מיני, אנחנו יודעים שלמרות שהיא עתתה רעלה, אבל כנראה לא באופן מוקפד, הכניסו אותה לניידת, למרות שזו הייתה העבירה הראשונה שלה. כך שאין ממש חוקיות, זה באמת תלוי במקום, בנסיבות, בזמן, ובניידת הספציפית שבה נתקלה אותה אישה.
אחד הדברים שמעניין להבין, מעבר למוחים שטענותיהם ברורות, זה מה רוצים האיראנים ככלל, אם ניתן בכלל להכליל. כלומר, האם דווקא יש כאלה שחפצים בהג'אב ובחוק האסלאמי? דוקטור צימת ממשיך.
גם בקרב אוכלוסייה שהיא יותר דתית ויותר מאמינה באיראן, אנחנו רואים לאורך השנים תופעה מאוד מעניינת של נשים, גם גברים כמובן, אבל בעיקר נשים, שהן דתיות, הן אמוניות, שהן מבחינתן אין להן בעיה עקרונית עם עצם קיומה של הרעלה, אבל הן בהחלט מתנגדות להתערבות הממשלתית בכפיית הרעלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שלאורך השנים האחרונות, כשהיינו עדים עוד הרבה לפני המחאה הנוכחית לגילויים של התרסה נגד כפיית הרעלה, למשל ב-2018 הייתה מחאה של נשים איראניות, בעיקר בטהרן, יצאו החוצה לרחוב, הסירו את הרעלה מעל ראשן, ובכך התריסו נגד חובת הרעלה. נשים רבות אז באיראן, כולל כאלה שהשתתפו במחאה ובוודאי כאלה שתמכו בה, כששאלו אותן, תגידו, מה תעשו אם מחר בבוקר יבוא מנהיג איראן ויודיע שזו בחירה חופשית, מי שרוצה שתעתר רעלה ומי שאינה רוצה שלא תעשה זאת. הרבה מאוד נשים אמרו, אנחנו במצב כזה דווקא כן נמשיך לקיים את ההקפדה, נמשיך להקפיד על הרעלה, משום שאין לנו בעיה עם הרעלה עצמה, להפך, אנחנו רואות בכך סימן לכבוד, למוסר, אבל איננו מוכנות שיכפו עלינו את הרעלה. ולכן הייתי אומר שלצד תהליך של חילון והתמערבות, בעיקר בקרב צעירות איראניות שאינן מוכנות לעצם קיומה של הרעלה, אבל עיקר ההתנגדות בשנים האחרונות זה לאו דווקא לרעלה, כמו להתערבות הממשלתית ולכפייה שלה במרחב הציבורי.
رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که می گفتم محرم با من کاش که می دیدی بی تو چه کرده ای که به شب
מעבר למשמרות הצניעות הברורות, אלה שניבטות לעין, יש גם את המלשנים, השטינקרים. אלה הם אנשי הבסיג', אזרחים רגילים בשירות השלטון. מסתבר שזה ערך חשוב מאוד, המלשנות, בעיני האייתולות. נתי טוביאן מסביר.
הדבר הזה התחיל למעשה מאמירה של חומייני, המנהיג הראשון, שהפציר בילדים. אם אתם רואים מישהו שמתנהג בניגוד לקוד האסלאמי, בכל המובנים, כן? אם הוא מתלבש לא טוב, אם הוא שותה אלכוהול, אם הוא מדבר נגד המשטר, אז תבואו ותדווחו, אפילו אם מדובר בהורים שלכם. בסיג' הוא למעשה זרוע חמישית של משמרות המהפכה. מפקדי הבסיג' כולם קצינים של משמרות המהפכה. כמובן שניסו להכיל את זה ולהשתמש בזה, בכל מיני צורות, אחד באמת כוח של שטינקרים, שמפוזרים למעשה בכל הסקטורים, אם זה בבתי ספר, אם זה בשווקים, אם זה בחברות פרטיות או ממשלתיות, אם זה במועדוני ספורט, ודבר שני באמת, רובם הם מתנדבים, בוא נגיד השכבה העליונה כמובן מועסקת בשכר, ויש להם תעודות, והם ממש נחשבים עובדי מדינה נקרא לזה, אבל הם לעת צרה צריכים להתמודד עם כל המחאות האלה.
אז מה קורה עכשיו? אחרי דעיכה מסוימת במחאות, ממתינים ליום הסטודנט, כפי שמתאר הדוקטור רז צימת.
יום הסטודנט האיראני מצוין מדי שנה ב-7 בדצמבר, זה אירוע שלא קשור למחאה הנוכחית, הוא אירוע שמצוין מאז שנות ה-50, בעקבות מותם של שלושה סטודנטים באימותים עם כוחות הביטחון של השעה, במהלך ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית, אז ניקסון בארצות הברית, ומאז, בעיקר בשנים האחרונות, יום הסטודנט הפך לאיזשהו אירוע שיוצר מתיחות בין השלטונות לבין הציבור, בעיקר הסטודנטים, ובוודאי בעת הנוכחית של הפגנות מחאה באיראן, יש נשמעות קריאות בשלושה, לקראת שלושת הימים הקרובים, להחריף עוד יותר את המאומות, לקיים שורה של הפגנות ושביתות, וזה באמת מבחן מאוד משמעותי לתנועת המחאה, משום שדווקא בשבוע האחרון, אינני יודע אם זה בגלל עייפות החומר, או מזג האוויר, או המונדיאל, חלה ירידה די משמעותית בהיקף המחאות באיראן, וצריכים לראות מה יקרה באמת בשלושת הימים הקרובים.
כולנו שמענו את הדיווחים אודות ביטול, או רמיזה על ביטול משמרות הצניעות. השאלה, אם זה באמת הולך לקרות.
די ברור ממה שאנחנו עדים ומהצהרות, שהמשטר האיראני מחפש איזושהי דרך להרגיע מעט את הרוחות, גם אם בסוף יש מגמה של האטה או דעיכה מסוימת במחאות, ברור שהם אינן, המצב לא חזר לקדמותו, והמשטר בהקשר הזה כן מנסה למצוא דרך להרגיע לגמרי את המצב, ועל רקע זה אנחנו בהחלט שומעים אמירות על בחינה מחודשת של מדיניות האכיפה של קוד הלבוש האסלאמי, מתוך איזושהי תקווה להרגיע את המוחים. אבל אני חייב לומר שאני מתקשה לראות מצב שבו המשטר האיראני באמת מוכן לוויתורים משמעותיים, בוודאי בהיבט החוקי של אכיפת הקוד ואכיפת הרעלה, לא זו בלבד, לא רק משום ש מבחינתו זה עניין של סמל ועיקרון מפתח של המהפכה האסלאמית והרפובליקה האסלאמית, אלא משום שהמשטר חושש, ובמידה רבה של צדק, שאם הוא יסכים לוויתור משמעותי בעניין שהוא כל כך חשוב, אז הדבר הזה יציג את עצמו, יציג את המשטר כחלש, כמי שניתן להכניע, וזה רק עלול לעורר תביעות נוספות ודרישות נוספות, ולכן מה שבהחלט יכול להיות זה לפחות בחודשים הקרובים, כל עוד המצב איננו רגוע, איננו תחת שליטה מוחלטת, אז יכול להיות שמה שראינו בחודשיים וחצי האחרונים, שאין באמת אכיפה בפועל של קוד הלבוש האסלאמי, ונשים איראניות ממשיכות להסתובב במרחב הציבורי ללא רעלה, שהמצב הזה פחות או יותר יימשך, אולי תהיה החלטה לא להחזיר את משטרת הצניעות לרחובות, אבל מבלי שינוי חוקתי, ולכן אם וכאשר המשטר יגיע למסקנה שניתן לחזור לאכיפה כפי שהייתה בעבר, אז יהיו לו בהחלט את האמצעים לעשות את זה גם בעתיד.
זה הדוקטור רז צימת, חוקר איראן מהמכון לביטחון לאומי. נתי טוביאן, חוקר תקשורת ויזואלית בפרסית, סבור שבכלל כל הסיפור הזה נובע מפרשנות שגויה, ושהכל עבד בתרגום.
בעיניי מדובר בחוסר הבנה בסיסי, שכמובן נובע מהפער בשפות. זה התחיל כתרגום בניו יורק טיימס, סגירת משמרות המהפכה, ואז אני שואל את עצמי מה זה, והולך למקור, ומתברר שהתובע הראשי של איראן אומר משפט אחד, משמרות הצניעות או משמרות המוסר נסגרו בדיוק מהמקום שבה הם נוסדו. עכשיו, מה זה נסגרו? הם לא נסגרו, אף אחד לא פרסם בכלי התקשורת על סגירת משמרות המוסר. נקודה אחת צריך לזכור, שמאז פרוץ המחאות, משמרות הצניעות כבר לא נמצאות ברחובות. הדבר הזה גם עלה במחיר, אני מניח, גם כספי וגם תקשורתי רב עבור המשטר, כי כשאתה מתחיל לראות תמונות של אישה שזועקת וגוררים אותה לתוך איזה ון, ושאנשים לפעמים מסתערים ולפעמים לא מסתערים, וכדי לשמור על חיי אותם שוטרי משמרת המוסר או שוטרות משמרת המוסר, צריך שיתלווה אליו איזה רכב של חמושים בלבוש אזרחי שמורכבים בדרך כלל או מאנשי בסיג' או מכוחות מודיעין של משמרות המהפכה, זה כבר התחיל לעשות יותר נזק מאשר תועלת. אני חושב שרק טיפש היה ממשיך בהפעלה פומבית של דבר שגם ימשיך להזיק לו תדמיתית.
אז בהיעדר תשובה ברורה ומוחלטת מה הולך לקרות, יפית אמרני שעלתה מאיראן לפני 20 שנה, מבקשת את עזרת העולם.
אם מישהו שומע אותי, אני עדיין קוראת לאנשים בממשלות בכל העולם, שילכו ובאמת אם הם יכולים לתת יד לאנשים באיראן, כי הם כל כך מסכנים, ואין להם שום נשק, ואין להם שום דבר, חוץ מזה של לצאת לרחובות, הם לא יכולים לעשות כלום, ויום יום הם רוצחים אותם. אני לא מאמינה שאנשים באיראן יכולים לבד להגיע לאיזה מטרה. יכול להיות שהם יכולים לשנות משהו קטן, איזה, נגיד, ישתנה איזה כמה חודשים, ואחרי זה זה יחזור לעצמו. לא מאמינה שזה יכול לשנות משהו.
הזעקה הזאת של יפית רק מחזירה את כולנו לקרקע המציאות. ולפי שעה, גם אם תהיה הקלה מסוימת בנוקשות של השלטון האיראני, האייתולות ועוזריהן לא הולכים לשום מקום, והציבור המקומי ימשיך לשאת בנטל הבלתי נסבל הזה. עד כאן 360 ביום, ההסקט היומי של גלי צהל, בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני הפודקאסטים המובילים. את 360 ביום ערך תומר ברקאי, על הביצוע הטכני אורי אגסי, אדר נהיר ואורי בני ישראל. עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר. אני דן קבלר, שלום.
رگام میدو به خون دارم عاشق میشم عاشق قلب من زلزله بارون من آروم چی شده که گمم گنگ و پریشون دارم عاشق میشم عاشق یه چیز تازه یه مهمون میگرده تو حسم که مثل حس بلوغه چجوری بگم چیه او نکنه وسوسه باشه شده با سادگی من خون مثل سیب سرخ حبا شد با وسوسش پشیمون
זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדירוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. שלוש או שלושה ברכב, תזכחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה, עליתי לתחבץ, הנתיב פורץ, יחד זה חלום, לפקקים תאמרו שלום.
נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, קרפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי מ-12 בצהריים עד 5 בערב. שלוש או שלושה ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר.
אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת.
עוד מידע, חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
אבשלום, שמה, יש לנו זירת תוכן חדשה ביישומון גלץ גלגלץ שפרסנו בה את כל תוכניות גלץ, מעכשיו ומפעם, ואפילו מופיעות שם כל הפינות שלך.
אמרי לי, איך קראתם לאזור החדש הזה ביישומון?
אז האמת היא שאנחנו עוד די מתלבטים בין כמה אפשרויות.
למשל?
היה לנו גלץ the best of the best.
אוי, זה לא בעברית, נה?
חשבנו גם על בואנו גלץ.
עכשיו את סתם רוצה לריב.
טוב, האמת היא שפשוט קוראים לזה עוד גלץ.
גלי צהל גאה להציג עוד גלץ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גלץ בעמוד הראשי של יישומון גלץ גלגלץ ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גלץ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, אסקטים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גלץ ביישומון גלץ גלגלץ.